נתחיל, נלמד כמה רעיונות. אתם בוודאי מתפלים על הכותרת שכתוב לכם היום יום הולדת, ומה אנחנו רוצים עכשיו, איך נפלתי עליכם פתאום ביום הולדת. אז האמת היא שכך, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים כרגע בחודש אלול, מתקרבים לראש השנה. ראש השנה זה בעצם הימים הסמוכים לראש השנה, וראש השנה זה יום ההולדת של העולם, ויום ההיווצרות של אדם הראשון. זה בעצם ההתחלה של כל היצירה. כידוע שהעולם נוצר בכ"ה באלול, ואדם הראשון נוצר בו"ו, יום השישי של הבריאה, שזה א' בתשרי. אז אנחנו בעצם קרובים ליום הולדת של הבריאה וליום הולדת של האדם. רק אם גם ברמה הפרטית, שאנחנו יושבים פה במסגרת של מקום שהולך בדרכי החסידות, אנחנו קרובים ליום גדול בחודש אלול, שזה יום שנקרא חי באלול, י"ח באלול. חי באלול זה יום הולדת של שני המאורות הגדולים. מי הם שני המאורות הגדולים של החסידות? הבעל שם טוב ומייסד החסידות בעל התניא, שניהם נולדו בחי באלול, כמובן בהפרשי שנים, אבל חי י"ח באלול, שזה בשבת הקרובה יחול, זה יום הולדת שלהם. אז אם כך, אנחנו קרובים לימים שיש בהם משמעות גדולה למושג של יום הולדת, יום הולדת הפרטית של אותם גדולי עולם, יום הולדת של העולם בכ"ה באלול, יום הולדת של האדם הראשון בראש השנה. אז זה המקום קצת להבין את המושג הזה של יום הולדת, מה המשמעות שלו, שהוא לא כמו שאולי ניכר ונראה למי שרואה את הכותרת, שזה איזה שיר לילדים קטנים בגן שעושים להם יום הולדת ושמים להם זר פרחים עם בלונים. אבל אנחנו אנשים מבוגרים, מה לנו ולחגיגה הזאת? אנחנו נראה ונסביר גם את המושג הנפלא הזה שקוראים לו יום הולדת, עד כמה הוא חשוב לכל אחד בכל גיל, ומה המשמעות של היום הזה, מה העוצמה של היום הזה במקורות שלנו, וגם נראה מה המשמעות שלו בצורה מאוד מעניינת. לפני שנתחיל את ההסבר ואת המקורות לנושא, יש כאן לפני זה, מצאתי באחד מספרי הקדמונים, חיבר פירוש נפלא על התורה שקוראים לו מגלה עמוקות. ספר מגלה עמוקות, כשמו כן הוא, הוא מגלה את הדברים העמוקים. הוא כותב דבר מאוד מעניין, שמזה אתה מבין שחיים של בן אדם הם חיים שיש להם משמעות. כל פרט בחיים יש לו משמעות, ולכן כשאנחנו לוקחים פרקי זמן בתוך החיים, כמו יום הולדת, שזה יום שהוא התחלת הלידה שלו, ודאי שיש לו משמעות. מה כותב במגלה עמוקות? הוא אומר דבר מעניין, נראה את לשונו. ידוע שהאדם הוא כלל כל התורה כולה. הבן אדם, פשוט הגוף הגשמי של הבן אדם, קשור בקשר נפלא לתורה. מה הדבר הבולט? רמ"ח איברים, זה שיש לאדם בגוף 248 איברים, כנגד רמ"ח מצוות עשה שבתורה. יש בדיוק כמספר האיברים שבגוף, כך מספר מצוות עשה שבתורה, 248. שסה לא תעשה, זה שיש 365 לא תעשה שבתורה, דהיינו מצוות שאדם אסור לו לעבור עליהם, כנגד שסה גידים, זה כנגד 365 גידים שיש באדם. כי זה כל האדם, המהות הגשמית של גוף האדם, שזה איברים וגידים, משתלב בצורה מדהימה למספר המצוות שבתורה. עכשיו הוא מוסיף, עד פה זה דבר שהוא לא חידש בעל המגלה העמוקות, זה דבר ידוע גם לפני זה, אבל הוא מוסיף דבר נפלא. מזה הטעם, שנות האדם 70 שנה. לכן, אנחנו יודעים שדוד המלך בתהילים מתייחס לחיי אדם, אומר ימי שנותינו בהם 70 שנה. זה פרק חיים ממוצע של אדם. מה מיוחד במספר 70 שנה? עומד רמז נפלא. לפי 70 שנה יש תרייג אלפים שעות. מה זה תרייג? 613. זה הרי מספר המצוות. כי מה שהזכרנו קודם, 248 מצוות תעשה, 365 מצוות לא תעשה, זה ביחד תרי"ג. הוא אומר, ב-70 שנה תספור, יש תרי"ג אלפים שעות. זאת אומרת שהחיים של 70 שנה, גם כן הזמן הזה, בונה את עצמו עם מספר המצוות שבתורה באלפים. ולדעתי, הוא אומר, זהו שכתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה. בהם, המילה בהם, דייקה. לא כתוב בתהילים, ימי שנותינו 70 שנה. הוא אומר, ימי שנותינו בהם 70 שנה. מה זה בהם? קאי, על מה זה מתייחס, הוא אומר? על התורה והמצוות. נמצא שחייו, החיים של הבן אדם, שם עין שנה, שם 70 שנה, שם תרי"ג אלפים שעות, תלויים בתורה ובמצוות. ממש דבר ככה, רמז מעניין, שמראה שחיים של בן אדם, פרק הזמן שלו, יש לו משמעות. מזה אנחנו נגיע שבעצם גם ליום הולדת יש משמעות. ואם תרצו ככה בשולי הדברים האלה, ממש כאילו בסוגריים, הרי כל מצווה שבתורה, אמרנו, יש גידים, שעשה גידים. כל מצוות לא תעשה שבתורה, קשורה לאיזה גיד מסוים של בן אדם. יש ספר שקוראים לו השלה הקדוש, הוא אומר דבר סתם רמז מעניין, זה ממש בדרך אגב, בסוגריים. יש פסוק שאוסר עלינו לאכול את גיד הנשה.
זה גיד?
גיד שנמצא בירך. הגיד הזה שנמצא בירך של הבהמה, אסור לאכול אותה, קוראים לה גיד הנשה, וזה מסמל, כמו שכתוב בפסוק, שיעקב, כשהוא נפגש עם המלאך שנאבק איתו, אז כתוב שם שהמלאך נתן לו מכה בכף הירך, אז כדי לסמל את המאורע הזה, כתוב בתורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז אומר השלה הקדוש שהמילה את, ראשי תיבות, תשעה אב. מה זאת אומרת? שכל גיד, אפילו בגוף האדם, הגיד על השאולו לא במצווה ובבהמה. אבל המצווה הזו, ההנהגה הזו, היום הזה תשעה באב, הוא גם מחובר באיזשהו מקום, באיזשהו נקודה לגוף האדם. הפסוק בא לרמז, לא יאכלו את גיד על השאולו. דהיינו שבעזרת השם ניפטר מתשעה באב. זה רק ככה לחידודים, להראות, שכל פרט בגוף קשור עם התורה והמצוות. מזה נגיע, זה רק כהקדמת רקע, מזה נגיע בעצם לנושא שאנחנו רוצים ללמוד עליו היום, מה המשמעות של יום הולדת.
כל דבר שאלה, כתוב את ימי שנותיכם
המלא, המלא
כאילו
בגימטריה
זה 72.
את מספר ימיך המלא. זה בוודאי מה שדוד המלך אומר 70, זה לא מה שכל אדם חי 70, כי מצד אחד כתוב 80 בגבורות 80 שנה והיו ימיו 120 שנה. הוא מדבר כאן רק באיזשהו נקודה של רמז מסוים, שרוצה לקשר ברמז הזה את חיי האדם לתורה והמצוות. אדם שחי פחות, שיהיה לכל אחד אריכות ימים ושנים טובות, כנראה שהוא הספיק בזמן קצר את מה שאחרים לוקח להם הרבה. אנחנו עושים את זה לאט לאט, אנחנו צריכים להאריך את זה. על כל פנים, בואו נראה את העניין שלנו בנושא של יום הולדת. יום הולדת, אחד המקורות הקדומים ליום הולדת, מגלה לנו שמי שמבין במזלות, מי שמבין בסודות הבריאה, אפילו לא יהודי, אפילו גוי רשע, כמו שנראה עוד מעט, עמלק, שמכנים אותו מחשף גדול, ידע להעריך את העוצמה של יום הולדת. ואם הוא ידע להעריך מה זה יום הולדת, והוא היה בנציגות של הצד השלילי, אנחנו, עם ישראל, שיודעים להסתכל על כל דבר בצורה הנכונה, בוודאי ובוודאי שצריכים להעריך את העוצמה של יום הולדת. איפה רואים שהעמלק ידע להעריך מה זה יום הולדת? יש ביטוי בתלמוד הירושלמי, דבר מעניין. הרי כולנו מכירים את הסיפור שעם ישראל יצא ממצרים. עמלק תפס אותנו בדרך, אשר קרחב בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מלחמה ראשונה שהיה ליהודים אחרי התבוסה של פרעה, זה היה מי שהעיז ראשון להילחם איתם, היה עמלק. מה כתוב? איזה חיילים עמלק לקח למלחמה הזו? רבי יהושע בן לוי אמר, עמלק כושפן היה. עמלק היה מחשף. מה היה עושה? מה עמלק עשה כדי להצליח במלחמה לפי דעתו? היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיה שלו. זאת אומרת, הוא לקח בצו 8 לצבא באותו מלחמה רק חיילים בימי ההולדת שלהם. הוא אמר, הוא רוצה חיילים שילחמו ביום ההולדת שלהם. למה? לומר, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. כי המלך טען שאם זה יום ההולדת, יש יותר סיכוי שיהיה לו הצלחה ביום הזה. מה עשה משה? משה רבינו הרי היה מהצד היהודי כדי להכניע את המלך, ומשה רבינו בוודאי ראה וידע את מה שהמלך מתכנן. איך משה התמודד עם זה? ירבב את המזלות. המלך בא עם אנשים שיש להם יום הולדת, ומה הייתה המטרה? להגביר את המזל שלהם. אז משה פשוט ירבב את המזלות והכניע את המלך. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב בספר חבקוק, שמש, ירח, עמד, זבולה וגומר. וכפי שכותב אחד המפרשים על התלמוד, הוא כותב מה שאמרתי לכם בעל פה, המלך היה מעמיד למלחמה עם ישראל בני אדם שהיה אותו היום יום לידתו. לומר, לא במהרה אדם ניזוק ביום הולדתו, שאז המזל השולט ביום ההוא עוזר לו. זאת אומרת שיום הולדת של בן אדם זה יום שהמזל שלו נמצא בתגבורת, נמצא בעוצמה יתרה. קודם כל, אנחנו עוד לא יודעים איך מנצלים את זה, מה עושים עם זה. קודם כל, תדע להתייחס שאתה נכנסת ליום מיוחד. כמובן, אין צריך לומר שיום הולדת עם העניין הזה אצלנו, אצל עם ישראל, צריך לקבוע את זה לפי התאריך העברי ולא לפי התאריך הלועזי. עוד מקור מעניין לעוצמה של יום הולדת זה סיפור עם גוי אחר, המן הרשע, שהוא היה מבני בניו של עמלק, והוא גם היה מבין במזלות ומבין בכישופים, והוא הרי חיפש הזדמנות להעמיד את הגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה הוא עשה? כתוב במגילת אסתר, כל ילד מכיר את הסיפור המגילה. הפיל פור, הוא עשה גורל כדי למצוא איזה חודש יתים למטרה. אומרת הגמרא, תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, ברגע שהפור, הגורל, נפל בדיוק בחודש אדר, המן מוציא פתקה, כתוב חודש אדר, שמח שמחה גדולה. למה המן שמח? אמר, נפל לי פור בירח, ירח זה חודש, נפל לי פור בירח שמת בו משה. חודש אדר, זין אדר כידוע, זה יום פטירתו של משה רבינו. אז הוא אמר, זה סימן שזה חודש לא טוב ליהודים. אם בחודש הזה יסתלק משה, סימן שיהיה לי הצלחה להכניע את היהודים. מה אומרת אבל הגמרא? ולא היה יודע, את הסוד המן לא ידע. מה הוא לא ידע? שבשבעה באדר מת, או בשבעה באדר נולד. משה רבינו, יום הולדתו ויום פטירתו, זה באותו יום. הקדוש ברוך הוא מילא את 120 ימיו של שנותיו של משה רבינו מיום ליום. מה עכשיו גובר? כשיש לנו באותו יום יום הולדת ויום פטירה, כדאי הלידה שתחבר על המיטה. יום הולדת, העוצמה שלו גוברת על יום הפטירה. המן לא ידע את הסוד שזה יום לידה, הוא רק ידע שזה יום פטירה. מה אנחנו רואים? שכל הנס פורים שאנחנו חוגגים כל כך בשמחה גדולה, בזכות מה זה? בזכות יום הולדת. בזכות יום הולדת של משה רבינו. רואים שוב שיש לי יום הולדת משמעות מאוד מיוחדת. נראה את הדוגמה השלישית. הדוגמה השלישית אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל לבנות משכן, הוא ציווה עליהם לבנות משכן, והמשכן כבר היה מוכן בחודש כסלב, ולא הקים אותו משה רבינו, למרות שכבר כל האביזרים היו מוכנים. המתינו תבט, את שבט, הדר, שהסתיימו עוד 3 חודשים, הגיע ראש חודש ניסן, וקם המשכן. שאלת השאלה, למה כשבורא עולם ציווה עליהם לבנות משכן, והיהודים התנדבו והקימו ובנו, סוף סוף הנה, מה הבעיה בשבילך? זהו, כבר אפשר להקים. תמתינו 3 חודשים. מה הסיבה? אומר המדרש דבר יפה. נעשה המשכן ב3 חודשים. למה לא עמד מיד? למה המשכן לא הוקם מיד בזמן שהוא היה מוכן? אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו. יצחק נולד בראש חודש ניסן, רצה הקדוש ברוך הוא לגלגל את היום המיוחד ליום מיוחד, ליום הולדתו של יצחק אבינו. לפי שבאחד בניסן נולד יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מערב שמחתכם שמחה בשמחה. שוב, אם כך, היה לנו כאן 3 מקורות לעוצמה של יום הולדת. מקור אחד, שאפילו המלאק ידע את גדולת היום. משה רבינו גם ידע את גדולת היום, ולכן הוא נלחם. זה בכוח רוחני שאנחנו לא יכולים להבין. אבל הוא היה לו את היכולת. משה ידע גם כן את העוצמה של העניין. לכן הוא נלחם דווקא עם העניין הזה. משה רבינו ידע שזה מלחמה עם מזלות. יש לנו את המקור השני עם המן ופורים. שלהם, כמובן. ויש לנו את המקור השלישי, המשכן עם יום הולדת של יצחק. אז זה מספיק לנו, למרות שאפשר היה להביא מקורות נוספים, זה מספיק לנו בשביל קודם כל להבין שיום הולדת זה יום מיוחד. לפני שנסביר מה מיוחד ביום הולדת, יש כאן דבר מאוד מעניין ומפתיע. יש כאן ציטוט של משנה ממסכת גיטין. אני לא אסביר לכם כרגע את כל המשנה, אבל קטע אחד במשנה הוא מפתיע, ואני אגיד בעל פה נקודה ואז נקרא מבפנים. תראו לעצמכם, אנחנו מדברים על יום הולדת של בן אדם. בן אדם זה נולד ביום זה, כל שנה כשמגיע אותו יום שהוא נולד, אומרים לו, זה היום שלך, המזל שלך גובר ביום הזה, אתה צריך לדעת, להתייחס נכון ליום הזה וכן הלאה. מה קורה לא בן אדם, אלא במין הצומח? יין נולד מהענב, נקרא לזה נולד בשם המושל. הוא היה קודם בתוך הענב, הוא נולד מהענב, הוצאנו אותו החוצה, יין, שמנו אותו בחבית. אחרי שהוא כבר יין בחבית, זה משנה לי הזמן מתי הוא נולד? משנה לי הזמן מתי התוצרת הזו במקורה, מתי היא הייתה בתוך הענב ומתי היא יצאה? מה זה משנה? זה כבר יין בחבית, מה זה משנה? אומרת לנו המשנה דבר מפתיע, ואפשר לבדוק את זה במציאות. כשיש לך יין בחביות והיין עובר עליהם הרי תהליך של שינוי תסיסה, והתהליך הזה יכול לגרום לפעמים להחמצת היין, לפעמים להשבחת היין, הוא עובר תהליכים. אומרת המשנה דבר מפתיע, תדע לך שהיין אמור, עלול לעבור שינויים בזמנים מאוד מסוימים בשנה. מה הם הזמנים שאמורים לגרום שינוי ליין? אותם זמנים שהענב שנמצא כרגע על העץ מתחיל לצאת הפרי הקטן שלו, סמדר זה נקרא, כשהוא רק מתחיל לצאת והוא עדיין לא ראוי לאכילה, הוא לא ראוי לכלום. באותה תקופה בשנה כשהענב, בכל דבר סמדר זה שם כללי, מתי שהוא מתחיל לצאת בקטנותו, מתי שמתרחש השינוי הזה על הענב, כשהוא על העץ, זה הרי קורה בזמנים קבועים בשנה, באותו תקופה תלך לחבית, תבדוק מה קורה שם. אתה תראה שיכול מאוד להיות שהשינוי שהיה בזמנים, בימים אלה, על העץ, ישפיע על היין שכבר נמצא בחבית. על היין שהוא עכשיו הוא בחבית כבר, הוא כבר לא על העץ, הוא היה פעם, הוא כבר נולד. כרגע מדובר על ענב חדש, אבל זה היום הולדת שלו, זה הזמן שהוא נולד. עכשיו מתחיל תהליך של חדשים, אבל זה היום הולדת של היין הזה כפי שהוא היה במקור. אומרת המשנה, תבדוק בתקופה הזו את היין, תראה שעובר עליו משהו. זה כל כך מפתיע שיום הולדת זה יום מיוחד לא רק לבן אדם, אפילו לענב, אפילו ליין, אפילו הצמחים עובר עליהם איזשהו שינוי ביום שהוא יום ההתחלה שלהם. זה ממש דבר מפתיע, וזה עוד יותר יחזק אצלנו. אם אצל הצמחים זה ככה, על אחת כמה וכמה אצל בני אדם, על אחת כמה וכמה אצל היהודי, בוודאי ובוודאי שיום הולדת זה יום שיש לו השפעה מאוד גדולה. חומץ או יין ישן. לא משתפרים.
תלוי סוג הענב.
תלוי הרבה דברים, במזג אוויר, בגורמים כאלה, הרבה גורמים.
עכשיו, לעומת זאת, תקח שמן זית. שמן זית שאתה לוקח אותו, הוא לא משתבח עם הזמן, הוא מתקפל. עכשיו, אני הבנתי שהענב גודל פעם בשנה. זאת אומרת, בשנה הבאה, כשיבוא הסמדר, שאני אראה אותו, אני אבדוק ביין, ואני אראה שינוי באותו זמן ביין, שכבר בצרתי בשנה שעברה.
נכון.
בשמן זית למשל, אני לא יכול לראות את זה.
זה משהו מיוחד ביין. אני לא אומר שזה...
לא, כאילו...
זה דוגמה... ביין, כן, לא, לא. כרגע הבאתי דוגמה על יין. זה משהו מיוחד על יין. תשאל שאלה למה זה ביין ולא בדברים אחרים, צריך להביא אגרונום, אולי יסביר לנו. עכשיו נתקדם בענייננו. נעבור לצד השני של הדף, ו... אחרי שהגענו למסקנה שהאדם בוודאי יש משהו ביום הולדת, יש כאלה ששואלים שאלת קינטור ואומרים, אתה מדבר כל כך הרבה על יום הולדת, זאת אומרת שיום הולדת זה יום מיוחד ויום גדול, בואו נפתח בתורה נראה. אמנם הבאנו קודם ציטוטים, אבל הציטוטים שהבאנו קודם זה מתורה שבעל פה. הבאנו מהתלמוד הירושלמי, מהתלמוד הבבלי, מהמדרש תנחומה. בואו נפתח את התנ"ך ונחפש בתנ"ך, במיוחד בחלק תורה, נחפש מי חגג יום הולדת. יש לנו פסוק בספר בראשית, כתוב, ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. זה הסיפור הידוע. שאלת השאלה, מי עשה את היום הולדת? פרעה עשה יום הולדת. היום הולדת הזה שפרעה עשה, וביום הולדת הוא רומם את שר המשקים כמו שיוסף פטר. פרעה עשה יום הולדת. אתה מדבר איתי שיהודי צריך לעשות יום הולדת? בתורה כתוב על פרעה, לא, יש פסוק בתורה ביום הולדת את משה, את אברהם, את פרעה. אז יש כאלה ששואלים את זה בקינטור. אז מי אומר שיום הולדת נוגע אלינו? פרעה מלך, רשע, גוי, עשה יום הולדת, מה איתנו, מה אנחנו צריכים גם להתייחס לזה? אז ראיתי בעניין הזה מספר ביורים. ביור אחד אומר שקודם כל הסיפור הזה של פרעה שהוא עשה יום הולדת, זה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה עם ישראל בעצמם עוד היו לפני שהם קיבלו את ה... בחירה הזו שהבורא בחר בהם כעם, הם היו עדיין ביחד עם כולם.
לפני מתן תורה?
כן.
לפני
מתן תורה, לפני שתורה ניתנה לעם ישראל. תורה ניתנה למשה רבינו אחרי יציאת מצרים. אנחנו מדברים כרגע יותר מ-200 שנה לפני כן, כשעם ישראל עדיין היה ב...
יוסף היה לפני מתן התורה?
בוודאי. אז הסיפור הזה היה לפני מתן תורה. אז לפני מתן תורה אפשר ללמוד גם מדברים שמסופר על הגוי. אם זה דבר טוב על הגוי, אז אין שום בעיה. אחרי מתן תורה, תגיד יש הבדל בולט מה שהגוי והיהודי. לפני מתן תורה אפשר ללמוד. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר להסביר, פרו לא היה אדם סתם. בכל אופן היה מלך. ולא סתם מלך של ממלכה קטנה. הוא היה מלך של מדינה ששלטה על כל העולם. מה שנקרא מושל בכיפה. אז דבר שקורה למלך כזה גדול, הוא בוודאי בעל משמעות. אתה לא יכול להתייחס אליו כמו איזה גוי פשוט. בוודאי אם בורא עולם העמיד אותו להיות המושל בכיפה, יש משמעות לדברים שמתרחשים בחיים שלו, ואם התורה מספרת לנו על מאורע שקרה לו, ודאי שיש לזה משמעות. הנקודה השלישית היא הכי חזקה. בפועל, היום הולדת הזה הביא תועלת לעם ישראל. מדוע? כי הרי בזכות זה ניגל יוסף, כי הרי שר המשקים אמר לפרו בזכות זה, הרי שר המשקים קיבל את המתנה ביום הולדת שפרו השאיר אותו בחיים. כעבור זה, כעבור שנתיים, כשיוסף חלם חלום ושר המשקים נזכר במאורה שהוא היה בכלא, הרי הוא סיפר לפרו יש יוסף בבור, הוא הוציא אותו מהבור ויוסף נהיה המנהיג. מי הביא לכל ההשתלשלות הזו? איך שר המשקים פתאום בכלל יצא מהכלא והמלך החזיר אותו? בגלל היום הולדת. נו, אז יום הולדת זה יום גדול? בוודאי, גם לנו, לעם ישראל. הוא היום שגרם לעם ישראל את היציאה ממצרים, את הכלכלה בשנות הרעב, אז בוודאי ובוודאי שיש לי יום הולדת משמעות. עכשיו, אחרי כל ההקדמה שהקדמנו, נגיע עכשיו לנקודה. קודם כל, אם יום הולדת זה יום חשוב, מה עושים ביום הולדת? במיוחד שאנחנו עכשיו נמצאים ימים הסמוכים ליום הולדת של כל הבריאה, כמו שדיברנו. מה עושים ביום הולדת? אז בספר היום יום שהרבי ליקט שם אמרות שמתאימים לכל יום מימות השנה, ביום י' ד' בניסן של הספר הזה היום יום, שהוא יום ההולדת של הרבי, שם הרבי כתב מה צריך לעשות ביום הולדת. והלשון הוא כך: ביום ההולדת על האדם להתבודד, להיות עם עצמו. כמו ביום שהוא נולד, הוא היה רק הוא נולד, הוא היה לבד עם עצמו. כל יום הולדת תחזור לנקודת ההתחלה שלך, תהיה עם עצמך, ולהעלות זיכרונותיו, תחשוב איך עבר עליך כל השנה האחרונה, איך בכלל עברו עליך החיים עד היום, ולהתבונן בהם, תתבונן מה קורה איתך, והצריכים תיקון ותשובה ישוב ויתקננו. זאת אומרת, יום הולדת זה יום של חשבון נפש. יום שבו אדם צריך בעצם לעצור ולהגיד, אני מגיע לנקודת ההתחלה שלי. כשאדם לא נעצר, אז הוא חושב, אני כבר חי פה 50 שנה, 60 שנה, מה? אומרים לו, לא. כל שנה אתה מתחיל מההתחלה. כל שנה בנקודת היום הולדת שלך אתה יכול להגיע לנקודת ההתחלה שלך ולהיות יותר טוב מנקודת ההתחלה. כי יש לך את כל המעשים הלא טובים, אתה יכול למחוק, לתקן אותם. את המעשים הטובים אתה יכול להתבונן בהם ולנצל אותם ולהתחיל מנקודת התחלה עם עוצמה חזקה. זה בעצם ההנהגה שכל אחד צריך לנהוג ביום ההולדת שלו, לברר מתי יום ההולדת העברי שלו ולהתייחס ליום הזה בצורה נכונה. מה אבל באמת השמחה ביום ההולדת? דיברנו כרגע עד עכשיו, הבאנו מקורות, אמרנו מזל, מה באמת העוצמה של יום הולדת? אז פה אנחנו מגיעים לנקודת ההסבר בצורה מעניינת מאוד. ואולי נעמיד את זה בתור שאלה. לכאורה, כשאדם נמצא טרום לידה, הוא בר בבטן אמו, מה מצבו לעומת יציאתו לעולם? מתי מצבו טוב יותר? כשהוא בבטן אמו או כשהוא יצא החוצה? בוא נראה את לשון הגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת נידה, נקרא את לשון הגמרא. גמרא מאוד מעניינת, שדרך אגב זה גמרא שנכתבה לפני מאות רבות של שנים, לפני שהמציאו את המכשיר שנקרא אולטרסאונד שיכול לצלם מה קורה. אבל חכמי ישראל כבר ידעו מה קורה גם לפני שהיה להם תרשים טכני שגילה להם. אומרת הגמרא במסכת נידה, דרש רבי סמלאי, למה אבלה דומה במאי אמו? איך נראה התינוק כשהוא נמצא בתוך הבטן לפני הלידה, לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו. זה כמו אדם שמקופל, אנחנו רואים את זה, ככה זה נראה. שתי הציליו על בית ארכובותיו ובית עקביו על בית עקבותיו. הוא פשוט מקופל לגמרי, ממש כמו מעגל שסגור בתוכו, וראשו מונח לו בין ברכיו. ופיו סתום, פיו סתום כי לא נכנס לו אוכל דרך הפה, וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה. ואינו מוציא ראי, אין לו הפרשות. הוא אוכל במשך כל אותם 9 חודשים, אין הפרשות, שמה יערוג את אימו. עכשיו, מה כתוב? וכיוון שיצא לאוויר העולם, ברגע שהוא נולד, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. כל אותם דברים שהיו פתוחים בבטן נסתמים, ומה שהיה סתום נפתח, שאלמלא כן, אם לא ייפתח הסתום ויסתם הפתוח, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. חוזרים חזרה לתיאור של זמן שהוא היה בבטן. ואז בהמשך התיאור יש לנו דבר מעניין, וזה אחד הנקודות שיחזקו לנו את השאלה, מה כתוב בהמשך? ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. הוא בר בבטן אמו, רואה כל מה שקורה. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים. כל החיים שלו לא יהיו לו ימים מאושרים כמו אותם ימים שהוא נמצא בבטן האם. מה עוד קורה? הוא מלמדים אותו כל התורה כולה. נמצא בבטן אמו, יש איתו מלאך שמלמד אותו את כל התורה, הכל גלוי לפניו. כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. עכשיו תתחיל מההתחלה. זה תיאור מאוד מדהים ומעניין שיש בתלמוד. לפי התיאור הזה יוצא שמה צריך לקרוא ביום הולדת? אדם צריך להיות הכי עצוב. כל כך היה לי טוב כשהייתי בפנים, פיזית הוא היה הכי מוגן, אוכל מוכן, תורה כל הזמן, רואה מסוף העולם ועד סופו. הגמרא אומרת שאין לך ימים טובים כימים האלה. יצאת לאוויר העולם, כל הזמן צריך לשמור עליו שלא יקבל מכה, שלא יהיה לו חם, שלא יהיה לו קר, להכיל אותו, מוטרדים, ללמוד עד שהוא לומד משהו, ולוקחים אותו למלמד ועוד כיתה, עד 70 שנה הוא בקושי לומד אולי 1% ממה שהוא ידע כשהוא היה בבטן אמו, והוא לא מספיק יותר. אז נשאלת השאלה, אז מה המצב הטוב יותר? לכאורה המצב הטוב יותר זה המצב שהוא בבטן אמו. אז מה השמחה ביום הולדת? מה יש לצמוח? להפך, צריך להיות עצובים. חבל שנולדנו, היה עדיף להישאר בפנים. זה מצד אחד. צד שני, פה נגיע לנקודה. כל מה שאמרנו כרגע נכון. יום ההולדת, שהוא נולד, הוא יורד ברמה פיזית, הוא יורד ברמה הרוחנית, הוא יורד. אבל מצד שני, יש מעלה גדולה מאוד, ובגלל המעלה הגדולה שווה הכל. מה המעלה הגדולה? נביא את הדוגמה מהלכה קיצונית. וההלכה הזו תסביר לנו מה המעלה ביום הולדת. הגמרא אומרת במקום אחד, במסכת סנהדרין, אמר רב הונא, קטן הרודף, אם יש תינוק עובר שהוא רודף את אמו, מה פירוש שהוא רודף את אמו? לא עלינו, האישה נמצאת בסיכון של חיים, והרופא אומר שאם אתה רוצה שהאישה תחיה חייבים להמית את העובר, אחרת לא עלינו, היא בסכנה. מה עושים? ניתן להצילו בנפשו, מותר להציל את האמא בשביל שהיא תחיה, וקורא וממיתים את העובר. יצא ראשו, אבל אם הראש של העובר יצא כבר לעולם, הוא כבר נולד, ועכשיו אומרים יש מצב של סיכון, ואם אני רוצה להחיות את האמא חייבים עכשיו להמית את התינוק הזה שהראש שלו כבר יצא לאוויר העולם. מותר להמית אותו? אומרת הגמרא, אין נוגעים בו, אסור לך לגעת בו. למה? לפי שאין דוחים נפש מפני נפש. כמו שאתה לא תערוג בן אדם חי בשביל להוציא ממנו איזה איבר ולהשתיל בבן אדם אחר שהוא בסכנה, כי אתה לא יכול להרוג אחד בשביל השני. ברגע שהראש שלו יצא, אולי הוא תינוק לא בן יומו, בן שעתו, בן שנייה, ראשו יצא החוצה, הוא גם נפש חי. אמא שלו היא גם נפש חי. אין מצב להרוג נפש בשביל להציל נפש. מה אם ככה העוצמה של הדבר? העוצמה של הדבר אומר ככה, אתה יודע מה מעלה בבן אדם שנולד? המעלה היא שהוא נהיה מציאות עצמאית. כל זמן שהוא היה בבטן אמו, למה מותר להרוג אותו בשביל להציל את האמא? כי הוא כאילו אחד האיברים, כמו שתגיד לו עלינו, אם יש בן אדם עלינו נמק באיזה איבר, אז כדי להציל את כל הגוף, אין ברירה לפעמים, קורטים. אז כרגע, כשהוא עובר בבטן אמו, אז הוא כאילו אחד האיברים שלה, הוא לא עצמאי. התורה שהוא לומד כשהוא בבטן אמו, רק אני אסיים רק את המשפט, התורה שהוא לומד בבטן אמו, הוא השקיע בשביל זה משהו? הוא למד את זה לבד? הוא התייגע בשביל זה? לא, קיבל את זה מוכן. האוכל שהוא אוכל, הוא לעס את זה לבד? לא, אוכל את מה שאמו אוכלת. זאת אומרת, כל מה שיש לו בבטן אמו, מעלות גשמיות, מעלות רוחניות, זה כיף לא נורמלי, אין לך ימים כאלה, אבל זה לא שלו. הוא לא השקיע בזה אפילו גרגיר אחד. כשהוא יוצא לאוויר העולם, אמנם הוא לא יגיע אפילו לאחוז אחד ממה שהיה לו שם, אבל מה שהוא יגיע, האחוז הזה שהוא יהיה, זה יהיה שלו, זה השקעה שלו. רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. מה השמחה שלנו ביום הולדת? שיש לנו יכולת להגיע להשקעה עצמאית שלנו. מה יותר חביב אצל הקדוש ברוך הוא? צדיק שהבורא יצר אותו צדיק, בלי התמודדות, בלי ניסיונות, הוא צדיק מלידה, או אחד שיש לו ניסיונות ועבודה קשה, והוא לאט לאט מצליח להתגבר ולהצליח לעשות משהו. מה חביב יותר?
זה
שמתייגע. מי שנמצא בבטן אמו, יש לו מעלות נפלאות, אבל זה לא שלו.
קיבל
מוכן. מי שיצא לאוויר העולם, כל מה שיהיה לו זה שלו. זה מתוך יגיעה. אם כך, מה המסקנה? מה גדולת יום הולדת? למה יש שמחה ביום הולדת? או על מה צריך לעשות חשבון נפש ביום הולדת? כמה אני מתייגע, כמה אני משקיע משלי, לא מה אני מקבל מוכן. כי כל המעלה ביום הולדת הוא בכלל המסר לחיים של בן אדם. מה צריך להיות המסר לחיים? אדם לעמל יולד. אדם צריך לעמול ולהתייגע. יכול להיות שההישגים שלו יהיו ברמה מסוימת נמוכים, אבל מה שהוא השיג הם שלו, וזה בעצם המתנה הכי גדולה והשמחה הכי גדולה שיש ביום הולדת של בן
אדם.
המסקנה היא לא רק שמותר לחגוג, צריך לחגוג, וצריך לבדוק כל אחד מה יום הולדת העברי שלו, לא הלועזי, ולציין את זה. יש מנהגים שהרבי כותב בהרחבה, לעלות לתורה שבת לפני יום הולדת, באותו יום הולדת עצמו לומר מספר פרקי תהילים מסוים, לתת לצדקה ביום הזה, להתבודד ולהעלות זיכרונותיו כמו שלמדנו. למה? כי זה יום שהמזל שלו גובר, כמו שראינו שאפילו המלאק ידע מזה. זה יום שמעלתו גדולה, זה יום שהוא לוקח את העוצמה שלו ואת היגיעה שלו בכוחותיו של בורא עולם, הוא מנצל אותה בצורה מלאה. מה, רק שנייה, מה אתה אומר? כתוב, הלשון עובר ירח אמו, יש כזה לשון בגמרא. ודאי, כי יש לו, מצד אחד יש לו חיים עצמאיים, בוודאי שיש לו חיים עצמאיים, אבל היתר להמית אותו זה רק, בלשון הגמרא, קטן הרודף. אם הוא רודף, מה פוגע שהוא רודף? הוא רב עם האמא, נהיה קונפליקט, החיים שלו מול החיים של האמא. אם זה מצב של רודף, מול חיים פיזיים, לא חיים כלכליים כמובן. לא, אם הוא רודף שהוא מזיק לאמא, אז עד שהוא לא הוציא את הראש החוצה, אפילו שכבר עברו 9 חודשים מלאים, הוא לא הוציא את הראש החוצה והאמא נמצאת בסיכון של חיים, חיי האמא קודמים. למה? כי כל זמן שהוא לא הוציא את הראש החוצה, הוא לא נחשב כנפש, הוא נחשב כדבר חי בתוך, כמו שנאמר על עם ישראל כשהם היו במצרים ויצאו ממצרים. אומר יחזקאל הנביא שיציאת עם ישראל ממצרים זה יום הולדת, כך כתוב ביחזקאל, ביום הולדת אותך זה יציאת מצרים. למה? הפסוק אומר לקחת לו גוי מקרב גוי. מה הפירוש? עם ישראל היה גוי, אומה שהיו בתוך הקרביים של האומה המצרית. זאת אומרת, בזמן שהיינו במצרים היינו כאילו תינוק בקרב, גוי בקרב גוי, כעובר בבטן האם. יצא החוצה, הוא נולד. הלידה זה בעצם העוצמה האישית המלאה, שזה בעצם השמחה הגדולה שלנו.
איך חוגגים עם הולדת לילד שלא יכול לעשות עיבור, לא חשבו נפש, ולא להבין את המשמעות של ההולדת שלו עדיין? ילד בן 3, 4.
אם ניתן לילד בן 4 את המשמעות שיום הולדת זה יום שמח ברמה שלו, בבלונים, בציורים, אבל זה הרמה שלו, נחנך אותו שזה יום בעל משמעות. אז כרגע ההבנה שלו מוגבלת לרמה של ילד, אבל לאט לאט אם אנחנו נטפס ביחד איתו ולא נשאר עם הבלונים גם בגיל 10 או בגיל 20, אלא נתרגם את זה כשיגיע לגילאים יותר גבוהים, נעשה את זה בעל משמעות יותר גדולה, בגיל 3 נעשה לו תספורת, נעשה לו פאות, יגיע לגיל 5 נכניס אותו לחיידר, וככה אנחנו ניתן לימי הולדת שלו משמעות יותר אמיתית, אז זה הדרך הנכונה לחנך אותו בכיוון הנכון.